שאין לנו פרה אדומה, ואין אנחנו יכולים לתאר מטומאת מת, אין אנחנו יכולים להיכנס לבית המקדש. אנחנו מקיימים את המצווה הזאת בהתעקות, שאנחנו לא נכנסים. והאמת היא שצריך להתאפק, כי יש חפץ גדול מאוד להיכנס לבית המקדש, למקום בית המקדש. אבל התורה אסרה עלינו. צריך להיכנס אל הקודש מתוך הכנות, מתוך טהרה. אי אפשר להיכנס אל הקודש בלי להיטהר. ובלי פרה אדומה, אין אנחנו יכולים להיטהר מטומאת מת. יש שני סוגים של טומאות. יש טומאה חיצונית, שאדם נטמא מחמת גורם חיצוני, טומאת מת, או במי שנגע במת, טומאת נבלה. ויש טומאות פנימיות שהן בתוכו, הן יוצאות מתוכו של האדם. טומאת צרעת, טומאת זווים, שאדם שהוא טמא, הוא לא יכול להיכנס לקודש, לא יכול לאכול קודש, צריך להתאר. מטומאת מת צריך להתאר על ידי פרה אדומה, על ידי אפר פרה אדומה, שאדם יזו עליו ביום השלישי וביום השביעי, ואחר כך יטבול, ואז הוא יטהר מטומאת מת. ומטומאת צרעת, כדי שאדם יוכל להיכנס אל המקדש, לא מספיק שהוא יטבול, אלא הוא צריך גם להביא קורבן. זה תלוי איזה מדרגה, אם הייתה ממש היה מצורע מוחלט, צריך להביא קורבן. גם זב, אם זה גדר של זב גמור, צריך לספור שבעה נקיים ולטבול, ואחר כך להביא קורבן. כל עוד שהוא לא יביא קורבן, לא יכול להיכנס אל הקודש, ולא יכול לאכול קודש. יש מדרגות בתארה. יש תארה של עץ טבול יום. אם אדם טבל, עוד לפני שהריב שמשו, הוא כבר יכול לאכול מעשר שני. אבל אסור לו עדיין לכהן לאכול תרומה. אם הריב שמשו, אוכל בתרומה. ועדיין אסור, אם הוא טמא טומאת זיווה, צרעת, עדיין הוא אסור, או יולדת, היא עדיין אסורה באכילת קודש, אף על פי שכבר טבלה לטהרתה, אחרי שבעה ימים, יכולה לאכול בתרומה עם אשת כהן, אבל אסור לה לאכול קודש קודם שהיא תביא קורבן. גם היא צריכה להמתין 40 יום או 80 יום, תבואת יום ארוך נקראת, ואחר כך, אחרי עבור הימים האלה, היא מביאה קורבן, שני תורים או שני בני עונה, אז יכולה להיכנס אל הקודש, יכולה לאכול בקודש. לפני כן לא. זאת אומרת שכדי להתקרב אל הקודש צריך טהרה. ואם אדם יתקרב אל הקודש ללא טהרה, לא רק שהוא לא זוכה להתקדש, אלא הוא מקלקל את הקודש גם כן. הוא פוגם בקדושה. כי טמא שנגע בקודש, הוא מטמא את הקודש. וכן באופן רוחני. כשיש טומאה רוחנית, כשאדם יש לו קלקולים של מידות, גם כן הוא לא יכול לבוא אל הקודש הרוחני במידות מקולקלות. אם אדם מתקרב אל הקודש, אל התורה, אל המצוות, כשהמידות שלו מקולקלות, מעוותות. בראש ובראשונה, המידה הקשה ביותר זה מידת הגאווה. רדיפת הכבוד. אדם עסוק בעצמו, בפיתוח האגו שלו, בתפיסת מקום, לעשות רושם, וניגש בזה אל הקודש, אז כל מה שהוא עושה, זה בעצם הוא עושה בשביל כבודו, כבוד עצמו, שהוא יותר מכובד, יותר מוערך, יותר חשוב, תפוס מקום. כל פעולות המצוות שהוא עושה, הן פגומות, הן מקולקלות. ואולי אפילו בהנהגה של אדם כזה, ככל משהו יתעלה יותר, יותר יהיה מדגדג במצוות, יותר יהיה שוקד על התורה ומתעלה בתורה, ולא נתהר מהמידה הזאת, אז זה חילול השם. האיש הזה רודף כבוד, עסוק כל הזמן בעצמו, ולומד תורה. והתורה נעשית לו סם המוות, במקום סם חיים. זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. אם אדם לא מתאר את עצמו לפני שהוא ניגש אל הקודש, אז הקודש משמש לו, מחזק את המידות המקולקלות שלו, כאילו. יערוב כמטר לקחי, כמו מטר. הגשם יורד, יכול לרדת על עצי פרי, ואז גדלים פירות. יכול לרדת על קוצים ועל ברקנים, ועל עצי עצים שיש בהם רעל, ואז גודלים העצים הללו. התורה שם תם. מוכרח אדם שלפני שהוא ניגש אל הקודש ועולה במדרגות הקודש, הוא צריך לתקן את עצמו, לתקן את המידות. לפעמים הגאווה היא לא גאווה חיצונית שכולם מרגישים שהאדם הזה הוא גאה. יש גם גאווה פנימית, שאדם לא אכפת לו איך אחרים חושבים עליו, איך הוא עושה רושם על אחרים, אבל הוא חשוב לו מאוד להיות איש חשוב לעצמו. לא חשוב לו אם אחרים רואים את זה או לא רואים את זה, זה לא מעסיק אותו, אבל מעסיק אותו עצמו, שהוא ירגיש שהוא חשוב ושהוא מוצלח ושהוא מתקדם והוא דואג, כל הזמן עסוק בעצמו, בלי צורך כלפי חוץ. אנשים לא כל כך מרגישים את הדבר הזה, זה משהו עוד יותר פנימי, זה הרס עמוק, מוסתר. אבל הוא עוסק עם עצמו, משהו מתפלל בשביל עצמו, בעצם בשביל עצמו, כאילו מתפלל אל עצמו, משתחווה אל עצמו, כמו שאמרו חכמים, לא יהיה בקרבך אל זר, זה יצר הרע, זה כשאדם יש בתוכו את התכונה הזו. אם אדם יש לו תכונה של קנאה, קנאי, וקנה באחרים. כמובן, התכונה הזו קשורה עם מידת הגאווה, אבל מקנה, וכל הזמן תחרותי, כל הזמן רוצה שאחרים לא יצליחו יותר ממנו. אינו ראה בכל הצלחה של מישהו אחר. והוא מתקדם בתורה, וכל הלימוד שלו זה תחרותי, כל הלימוד שלו זה כדי שהוא יותר בולט לעומת החברים מסביב. המידה שחייבים לתקן אותה. באופן מיוחד בני תורה, שהם חפצם לעלות מעלה במדרגות התורה, הם חייבים להיות מודרים במידות. כי חס וחלילה, עלייה בקודש בלי התארות, היא לא רק זאת לא עלייה, אלא זה ירידה. כיוצא בדבר, קינה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אדם יש לו תאוות, תאוות גשמיות, חומריות, אוהב כסף, אוהב כסף לא יסבע כסף, אוהב רכושני כזה, רוצה כל הזמן עסוק בזה שיהיה לו יותר ויותר ויותר, והוא לומד, מקיים מצוות, מתקדם עם המידה המקולקלת הזאת. זאת מידה יראה לעצמו וחילול השם לאחרים. כשרואים אדם בן תורה עם גישה כזאת חומרנית, מגושמת, תאוות הריות, כל כך נמוכה, כל כך מגושמת, הפך מהתורה. אם אדם לא מתאר מהמידות המקולקלות, הוא לא יכול לעלות אל הקודש, אסור לו. אסור לתמה לקרב אל הקודש. אבל כמובן שהתיקון הוא לא באופן כזה שאנחנו, שכל אחד ימתין עד שהוא יראה שכל מידותיו מתוקנות באופן מושלם, ורק אחר כך הוא יעסוק בתורה ובמצוות, אלא צריך לפתח אצל עצמו את המגמה הזאת, שהוא שואף לתקן את מידותיו, הוא עוסק בהם כל הזמן, וגם אם עדיין הוא לא הצליח לתקן אותם לגמרי עכשיו, אבל כיוון שזו שאיפתו וזה רצונו, והוא גם מתקדם כל הזמן, אז עדיין שלא, אף על פי שהוא לא תתקן, אז תלמוד תורה עוזר לו בזה. אז התורה נהפכת למקווה מטהר, ולאש מצרפת, שהתורה נמשלה גם למים וגם לאש. ועבודת הקודש שלו היא כמובן מרוממת אותו ומזככת אותו וממלא אותו בתכנים חיוביים. ובכלל תיקון המידות הוא צריך לעשות לא רק על ידי דיכוי התכונות הלא טובות, אלא בעיקר להפיכתם לכיוונים טובים. כלומר שאדם מתמלא בשאיפות טובות, בחמדה לתורה במקום חמדת הממון, בחמדה לדברים שבקדושה במקום יצר של עריות, להנות מן הקודש, להידבק באיילת אהבים ואיילת חן שהיא התורה, שכמה שאנחנו נלמד אותה אף פעם לא נסבע ממנה. זה לא דומה לתאוות אחרות שכשאדם נהנה מהם אז הוא מגיע לאיזה סוף מסוים, אבל באהבת התורה, באהבתה תשגה תמיד. ואדם צריך אבל לדעת שהמטרה היא כמובן להתמלות בתכנים חיוביים, באידיאלים, בשאיפות גדולות, לא בעצמו, בשאיפה שאורה של תורה יאיר בישראל, שאורה של תורה יאיר בעולם, שכבוד שמיים יתגלה, שגולתם של ישראל תופיע, תתגלה, ולפעול את מה שהוא יכול בעניין הזה. וככל מה שהוא מתמלא בתכנים חיוביים, בשאיפות חיוביות, ממילא כמובן אין מקום לדברים אחרים. כמו שאומר הרמב״ם, שאין מחשבת העריות, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. כשאדם מתמלא בחוכמה, אז אין מקום שם למחשבות אחרות. התאווה שלו מתהפכת לאהבת השם, והיא ממלאה את כל לבבו, והיא עושה אותו למאושר. הוא אוהב את ריבונו של עולם בכל לבבו, כמו שהתורה מצווה אותנו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. ואהבה ממלא אותו, אז כמובן אין מקום לאהבות אחרות נמוכות, אלא רק לאהבות כאלה שמתפשטות מתוך אהבת השם, שמתוך אהבת השם מתפתחת אהבת הבריות, אהבת ישראל, אהבת הבריות כולם. וזה צריך להיות ברור, שכדי שככל מה שמתעלים בקודש חייבים לעסוק בתיקון המידות. אז התיקון, כמו שאמרתי, כשאדם מתמלא בדברים חיוביים, ממילא מסתלקים ממנו גם הדברים השליליים, אבל צריך גם לעסוק באופן ישיר, בהתבוננות פנימית, כל אחד בעצמו, במה הוא צריך לתקן. יש אנשים, יש פעמים, יש תכונת הכעס, הקנאה, וכמעט שאין אדם שהוא נקי לחלוטין מהתכונות האלה. צריך כל הזמן להיות במהלך הזה של תיקון, לא לעצור לרגע, לשאוף כל הזמן לקדם, להתקדם בו זמנית עם העלייה הרוחנית שאדם עולה בקודש. זה מה שיש לנו ללמוד כאן מהפרשה הזאת, מפרשת פרה אדומה. המהלך הזה של העלייה, שאדם צריך לשאוף תמיד לעלות, לעלות כל הזמן ממדרגה למדרגה, נדבר על זה גם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב פה על הפרשה שלנו. והוא אומר, הוא אומר, זאת חוקת התורה. חוקה, הוא אומר, זה לשון בנייה, אנחנו היום אמרנו את הדבר הזה עכשיו בקידוש לבנה. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, שזה בחינה של חקיקה של מציאות. זה אומר שצדיקים עוסקים בתורה לשמה הם בונים עולמות, כמו שנאמר, אל תקריא בנייך אלא בונייך, והעולמות נקראים חוק, כמו שאמרו, חוק וזמן נתן להם. וזה מה שכתוב, זאת חוקת התורה. רצונו לומר שהשם ציווה שנעסוק בתורה על מנת לברוא עולמות, נעסוק בתורה לשמה, כדי לעשות חוקת, ליצור יצירות, לברוא עולמות. ולמה נאמר, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור? עוד פעם, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר את בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. למה לאמור? כתוב דבר את בני ישראל, לא צריך את האמירה לאמור. הוא אומר, אלא אמירה לאמור היא פירושו של דבר לאמור תמיד, לא חד פעמי, מפני שאדם צריך להתקדם כל הזמן, לא לעצור אף רגע, להיות תמיד הולך בעבודתו יתברך שמו, בכל יום יותר, בכל יום להתבונן מה הוא יכול לתקן יותר לעומת יום האתמול, להכיר בעצמו שאיננו שלם ושיש לו תמיד מה לתקן, וגם אם תיקן ועלה והתקדם, יש תמיד עוד מה לתקן ועוד מה להשתפר. וזה הביטוי, זה אמירה לאמור תמיד, לאמור תמיד, דבר לבני ישראל, לאמור באופן תמידי. וזה מי ייתן טהור מטמא לא אחד. אנחנו אומרים שהפרה היא מתארת את הטמאים והיא מטמאה את הטהורים. אז הוא דורר, אומר ככה על חדרוש החסידי, יש אנשים שהם חושבים שהם טהורים. מה, הם עשו כבר, השתדלו, התקדמו, הם מושלמים. אנשים כאלה, יש בהם קלקול, שהם לא מבינים שהם צריכים עוד לתקן. הפרה האדומה מטמאה טהורים ומטהרת טמאים. הזורק הוא נטמא, וזה שהיה טמא הוא על ידי כך נטהר. כלומר, היא מטהרת טמאים ומטמאה טהורים. מי שבעיניו צדיק וטהור וחושב שיוצא ידי חובה, אלו בוודאי טמאים. ולהפך, מי שצדיק, שעובד את השם באמת, הוא תמיד מנבם בנפשו שאינו יוצא ידי חובה, ונראה לו שהוא מלא חסרונות, שיש לו עוד מה לתקן בעבודת השם, ועל ידי זה הולך ומתגבר בכל יום בעבודה, ואין לו מנוחה. זהו מטמא טהורים. הצדיקים הטהורים שמדמים שהם טמאים חס ושלום, הם מדמים שהם טמאים, אבל בעצם הם טהורים. הם מדמים ולכן הם כל הזמן מתקדמים עוד ועוד ועוד, ולא עוצרים אף פעם בהתקדמותם. ומתאר את מאים, זה הרשעים שחושבים תמיד שהם צדיקים. זה מה שנאמר בפסוק, מי ייתן טהור מתאמה לא אחד. מי שנמצא במדרגת מדרגה אחת כל הזמן, לא מתקדם, כל הזמן באותה מדרגה, מי ייתן טהור מתאמה לא אחד, אז הוא נשאר בחינה כזאת שהוא לא מתקדם, שזה לא אחד. לא אחד ייתן טהור מתאמה. מי שכדי לתאר, אדם מרגיש שהוא לא בסדר והוא מתאר, זה לא אדם שחושב שהוא שלם, שהוא נמצא באותה מדרגה כל הזמן. זה אדם שהולך ועולה ממדרגה למדרגה. זה אומר רב לוי יצחק מגרדיצ'ב. צריך אדם תמיד להיות במצב כזה של עלייה. ואם עסקנו קצת ברעיון חסידי, אז נמשיך בדברי מאור עיניים. מאור עיניים זה רב נוחום מצ'רנוביל. הוא היה מתלמידי המגיד ממזריץ', מהמפורסמים, התלמידים המפורסמים, ועד היום יש השולשלת הזאת של צ'רנוביל. משפחות טברסקי, וזה שולשלת מאוד מאוד רחבה שהתפשטה וכמה לכמה וכמה חסידויות. הוא אומר, יש 60 ריבו אותיות לתורה, ויש 60 ריבו שורשי נשמות בישראל. כל נשמה בישראל יש לה אות בתורה, וזה החלק האלוקה שבאדם. וכל אות ואות היא בעצם כלולה מכל התורה כולה. למה? היא כלומר, בה תלויה כל התורה כולה. כי חסרה אות אחת בתורה, אין התורה בשלימות. והתורה פגומה, התורה פסולה, אי אפשר לקרוא בתורה. זאת אומרת שכל אות היא כאילו, יש בה את הכל. וכמו שחסר אות אחת בתורה, והתורה אינה בשלימות, כך אם חסר נפש אחת בישראל, עם ישראל לא נמצא, לא בשלימות. לכן אמרו כל העם, מאבד נפש אחת מישראל, כאילו איבד עולם מלא. מי מקיים, כאילו קיים עולם מלא. כן אומרים, אני חושב שהמקור הזה מהריזל, שכשאדם לפני התפילה, בבוקר יקבל לעצמו את מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, שזה תנאי בקבלת בתפילה בשלימות, שאדם מתפלל יחד עם מחובר עם כל כלל ישראל, כי הוא מבין שכל אחד הוא אות, אות אחת בתורה. אות אחת היא לא עומדת לעצמה, היא צריכה להיות חלק מכל התורה כולה, כי הכל באחדות גמור כמו התורה בהצטרף כל האותיות. ולמשל אדם רואה בחברו דבר רע, אז ישנה את הרע שבו, אבל את החלק הטוב שבו והקדוש הוא יאהב אותו כנפשו. והבעל שם טוב אמר שמי שצדיק גמור שאין רע בקרבו, הוא לא רואה רע אצל אחרים. ומי שרואה רע אצל אחרים זה כמו מראה, שבעצם הוא רואה מה שקורה בעצמו. אילו לא היה בעצמו שום רע, לא היה יכול לראות באחרים רע. אם הוא רואה רע, משתקף כאן משהו שהוא רואה אצל אחרים, משתקף בו אצל עצמו. וכמו של אצל עצמו, כשהוא רואה בעצמו רע, הוא לא שונא את עצמו, רק את הצד הרע אתה רוצה לתקן אותו, אבל לא את עצמו באופן כללי. כך צריך להיות כלפי האחרים, שאדם צריך לאהוב את הצד הטוב שבכל אחד ואחד. וכמובן שהצד הטוב הוא העיקר, הוא הרוב, והצד השלילי הוא תמיד שולי. הוא אומר, זה מה שכתוב, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. כלומר, לראות טוב, לראות טוב, הוא מדייק, לא לראות טוב שיהיה לו אחר כך טוב, אלא שאוהב ימים לראות אצל האחרים טוב. מי שרוצה, מי האיש החפץ חיים שהוא יראה אצל האחרים תמיד יראה טוב, ולא יראה רע, סור מרע ועשה טוב. עצם ההחלטה לסור מרע היא כבר מהפכת את האדם. אפילו עוד לפני שהוא הצליח לתקן באופן שלם, אבל החפץ הזה, החרטה, מפני שכל עבירה היא נעשית משני דברים, ממחשבה וממעשה. המחשבה היא כמו הנפש של העבירה, והמעשה הוא המציאות של העבירה. כל אדם שעשה עבירה, בורא לו קטגור, בורא מלאך רע. יש לו כוח, יש שם נשמה, ויש כביכול גוף. ברגע שאדם מתחרט ורוצה לשוב בתשובה, באותו רגע הנפש הרעה נסתלקה. נשאר הגוף כדבר דומם, כלא, אין לו שום משמעות. עצם החרטה כשאדם מתחרט, הוא כבר, הדבר הזה מתעכם. זה מה שכתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. התורה היא האדם. האדם זה אות בתורה. אמרנו שכל אות ואות בתורה היא כאילו שורש של האדם. זאת התורה. ועיקרו של האדם, החלק האלוקי שבו. והתורה לא מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, שממית המחשבה על עצמו, והכל עושה לכבודו יתברך שמו. עוד דבר שאנחנו יכולים ללמוד מהפרשה הזאת, מפרשת פרה, זה הדברים שהרב אומר בספר אורות, שעניינה של פרה אדומה זה לא תיקון פרטי בלבד של חטא, של טומאה, שבעצם הוא לא חטא. אם אדם נטמע, כהן, אם הוא נטמע, אסור לו להיטמע למתים. אבל כל אדם מישראל אין לו איסור להיטמע. אם אדם נטמע, הוא לא עשה עבירה. והפרה אדומה, לא, אין לה תפקיד לחפר, יש לה תפקיד בעצם לטהר. אבל הגמרא במסכת מועד קטן אומרת, שלמה נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה, מה פרה אדומה מחפרת? אף מיתתם של צדיקים מחפרת. מה התפקיד של פרה אדומה? לחפר. אין התפקיד של פרה אדומה לחפר. התפקיד של פרה אדומה זה לטהר ולא לחפר. אבל כשמתבוננים לעומק, רואים שהתפקיד של פרה אדומה זה תפקיד גדול מאוד של כפרה. אבל לא לחפר על עצם האטומה, לחפר על שורש הסיבה של האטומה. מדוע בכלל יש טומאה בעולם, טומאת מת? מפני שאדם חטא ונגזרה עליו מיתה. אילו לחטאו של אדם הראשון לא הייתה מיתה בעולם. כל מיתה שיש בעולם היא בגלל החטא. יש כמה שמתו בעטיו של נחש. הם באמת לא חטאו בכלל ולא היו צריכים למות, רק בגלל שנגזרה גזרת מיתה עליהם. זאת אומרת שהמיתה היא פעולה של מחמת החטא, ועניינה של והמיתה גורמת לטומאה. וכשרוצים לסלק את הטומאה משורשה, זאת אומרת לסלק את המוות, זאת אומרת לסלק את גורם המוות, לסלק את החטא מעיקרו, לסלק את חטאו של אדם הראשון, לסלק את החטאים מן העולם, זאת המגמה של פרה אדומה, שהיא מחפרת. המגמה יותר פנימית. מה פירוש? והמגמה הזאת היא תושג לנו לעתיד לבוא, כשבאמת תהיה כפרה על שורש הסיבה למוות, על כל החטאים. אמרתי החכמה ורחוקה ממני. לא השגנו את הדבר הזה, איך אפשר להגיע באמת לתיקון הגדול שהפרה עניינה לחפר, שעניינה רק יתבהר לעתיד לבוא, מתי שאנחנו נצליח לשוב בתשובה כל כך גדולה וכל כך שלמה, לתקן את שורש החטא מעיקרו. זאת המגמה יותר גדולה. ומורה נרץ יהודה היה אומר, פרה אדומה, עבודתה על הר הזיתים אל מול בית המקדש, אל מול הפתחים. כל הפתחים של בית המקדש היו מסודרים זה כנגד זה. הפתח של ההיכל זה הפתח הפנימי שהיה מול הפרוכת, האולם כנגדו, פתח של העזרה כנגדו, פתח של עזרת נשים כנגדו. ואף על פי שהייתה ירידה והפתחים, כי היה 15 מעלות יורדות, ועוד לפני כן היו 22 מעלות, כל הזמן הייתה ירידה מפתחו של ההיכל אל עזרת נשים, וכל זאת הפתחים היו גבוהים 20 אמה, והיה הכהן שעומד בהר הזיתים רואה מול, עומד ממש מול, כאשר חומת הר הבית הייתה נמוכה, לא הייתה גבוהה, מפני שאחרת היא הייתה מסתירה, ומעל חומת הר הבית הוא רואה דרך כל הפתחים, עושה את עבודתו אל מול פני הקודש, כמו שכתוב בתורה. ויזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים. ככה היה צריך להיות, ויש מקום מיוחד, והר הזיתים יש מזהים אותו. זה כמובן תלוי אם אנחנו יודעים לזהות איפה היה בדיוק מקום המקדש. יש בזה שלוש דעות לפחות, איפה היה מקום המקדש בהר הבית. יש דעות שזה מצפון מסגד אומר, יש דעות מדרום, יש דעות שמסגד אומר עצמו, שם היה קודש הקודשים. על כל פנים, זה לא כל כך מרחקים גדולים, ועל הר הזיתים, הר המשחה, שם היה מקום העבודה. מדוע העבודה הזאת נעשית אל מול? מסביר הרב ציודה, שכשיש איזה קלקול פרטי, שזה התפקיד של הפרה לתקן את ההסתפכות האישית, הפרטית, התאומה הפרטית, של איזה אדם שהוא נטמע, התיקון הוא על ידי חיבור אל המקור הכללי, שזהו בית המקדש, מקור הקודש. וככה תיקון נעשה. ואם תמצי לומר, אז אנחנו נרחיב קצת את ההסברה של הרב צבי יהודה. חז"ל אמרו לנו שאין טומאה בציבור. לבחור התמוה, קורבן ציבור עוד יותר חשוב, וצריך להקריב אותו עוד יותר בטהרה. ולא כן הדבר. קורבן ציבור, אם הרוב הציבור טמאים, מקריבים אותו בטומאה. קורבן פסח, שהוא גם נחשב לקורבן ציבור, גם כן מקריבים אותו בטומאה. כל קורבן ציבור שעם רוב ישראל טמאים, יכולים להקריב אותו. קורבן יחיד, בשום פנים אי אפשר להקריב בטומאה. אין טומאה בציבור. למה? באופן רעיוני, ציבור אין לו מיטה, ציבור לא מת, המתים מתים אנשים פרטיים, הציבור תמיד נשאר חי, ציבור תמיד ממשיך, אין הפסקה של חיים ציבוריים, יש הפסקה של פרטים, של יחידים, אבל החיים הציבוריים נמשכים כל הזמן. נפקא מינה לדינה, הזכרנו פעם, שאם ציבור חטא וחייב להביא קורבן, פרה אליהם דבר של ציבור. ונתברר שהוא חטא, ציבור חטא, על פי הוראת בית דין, וצריך להביא פרה אליהם דבר של ציבור. וכל הציבור שחטא, הוא כבר לא נמצא לפנינו. זה כבר דור הבא. התברר הדבר של החטא, או לא הספיקו להקריב את הקורבן, מאיזה סיבה שהיא, אף על פי כן, הדין שמביאים קורבן ציבור, כי אין טומאה בציבור, כי הציבור לא מת, הציבור חייב, הציבור נשאר כל הזמן. כשיחיד חטא, אם הוא מתבטל אל הציבור, הוא מבטל את עצמו אל המקור, זה מקור תיקונו. זה עניין התיקון של כל אחד, תיקון של כל אחד שחטא, הוא בעצם מתנתק מהציבור, כי ציבור, כמו שאמרנו, אין טומאה בציבור, גם אין חטאים בציבור. החטאים הם פרטיים, חטאים הם אישיים של, של היחידים. וככל מה שאדם מתחבר יותר לציבור, הוא מסתלק מן החטא. הוא מתעלה למדרגות עליונות. מתחבר אל הציבור, זה חושב מחשבות הציבור, זה אכפת לו מה שקורה לציבור, זה פחות מתעסק בעצמו, יותר מתעסק בתיקונו של עולם, בתיקונו של עם ישראל, בגולתם של ישראל. זה מה שממלא את לבבו, זה מה שמלא את תוכנו בכבוד שמיים. ושם אין חטא. בכלל אין חטא, ככל מה שאדם יותר מתעלה. זה עניינו של הדור שלנו, להתעלות למדרגה הזאת, להיות דור אידיאלי, דור שבטל הצד האישי שלו אל הציבור. לא במובן זה שהוא לא ממצא את כוחותיו, אלא להפך, שהוא מכל אחד ואחד ממגלה את כוחותיו כדי לגלות את ההופעה הציבורית בכל גווניה, וכל אחד ואחד שהוא יש לו גוון מיוחד בהופעה הציבורית, ולתרום את ההופעתו המיוחדת שלו אל ההופעה הציבורית הכללית. זה ענייננו. זה עניין התיקון הזה, שבעזרת השם נתפלל לריבונו של עולם שנזכה לו, ושנראה, נזכה לטהרת פרה אדומה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.